כתובות, דף ממ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ממ"ו עמוד ב', שורה אחרונה במילים זכאי במציאתה. מסופר בהמשך המסכת בדף ממ"ט עמוד ב' על אבא שפרנס את בניו ובנותיו עד שהם הגיעו לגיל 6. כשהם נהיו בגיל 6, הפסיק לפרנס אותם. ניגשו אליו אנשי הקהילה, הקרובים, השכנים, שאלו אותו, למה הפסקת לפרנס את הבנים, את הבנות שלך? אמר אותו אבא, עד גיל 6 הייתי חייב לפרנס אותם, אבל למעלה מגיל 6 אני כבר לא חייב לפרנס אותם. כמו שהגמרא מביאה בדף סמכי, את דבריו של אולה הגדול שאמר בפתחו של בית הנשיא, אף על פי שאמרו אין אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים, אבל הוא חייב לזון אותם כשהם קטני קטנים. עד כמה הם נקראים קטני קטנים? עד גיל 6. זאת אומרת, עד גיל 6 הייתי מחויב לזון אותם, לפרנס אותם. מגיל 6 והלאה אני פטור, אין עליי חיוב. פנו אותם שכנים, אותם שעוסקים בצורכי ציבור, אל רב חיסדא, סיפרו לו על האבא שלא רוצה לפרנס את בניו ואת בנותיו מעל גיל 6. אמר להם רב חיסדא, קחו מכתשת גדולה שטוחנים בה חיטים לעשות מהם קמח, תהפכו אותה ואז היא תהפוך להיות כעין במה. תעמדו על אותה במה ותכריזו עורב מפרנס את בניו, אפילו שהוא עוף טמא, אכזרי, ואותו אדם לא מפרנס את בניו, תבזו אותו, את הבן אדם שלא רוצה לפרנס את בניו ואת בנותיו הקטנים. ובאמת כך נפסק בשולחן ערוך סימן העין א', אבן העזר, שהאבא מחויב לפרנס את בניו ובנותיו עד גיל 6. מגיל 6 הוא מפרנס אותם מתקנת חכמים, ואם הוא לא מעוניין, מבזים אותו. כמו שרב חיסדא אמר, אפילו עוף טמא האכזרי מפרנס את בניו, ואותו אדם לא רוצה לפרנס את בניו. השולחן ערוך שם מביא שזה כמובן בתנאי שהאבא הוא לא עשיר, אבל אם הוא בעל נכסים, כופים עליו לפרנס את בניו ובנותיו בכוח, כמו שכופים על אדם לתת, כופים על הצדקה כמו שנאמר. מכל מקום, מעיקר הדין, ילד מגיל 6 כשאבא מפרנס אותו הוא זוכה לקיים מצוות צדקה, כמו שהגמרא מביאה שם בדף נון, דרשו מהפסוק, אשרי שומר משפט, עושה צדקה בכל עת. על מי זה נאמר שעושה צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, ויש אומרים שזה רבי אליעזר דרש את הדרשה הזאת, זה הזן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. זאת אומרת, אדם שמפרנס את בניו ואת בנותיו, מעל גיל 6, הוא עושה איתם צדקה. מכיוון שכשאבא מפרנס את ביתו הקטנה, וגם כשהיא נערה, כל שכן, כשהיא בת 12 ויום אחד, עד גיל 12 וחצי, שבגיל 12 וחצי היא הופכת להיות בוגרת בדרך כלל, כשהוא מפרנס אותה, הוא מפרנס אותה מצד תקנת חכמים, אבל לא מצד חיוב. לכן אמרה המשנה, שהאבא זכאי במציאתה של ביתו הקטנה והנערה. אם היא מוצאת מציאה, הזכות באותה מציאה היא של אביה. ומה הסיבה? משום איבה. כותב רש"י, כיוון דאינו חייב במזונותיה. אם תאמר שכשהיא כבר מוצאת פעם אחת מציאה, היא תיקח את המציאה לעצמה, ואבא שכל כך מתאמץ ומתייגע לפרנס אותה, יראה שכשכבר יכולה לעזור לו, היא נמנעת והיא לוקחת את המציאה לעצמה, משום איבה, הוא יפסיק לפרנס אותה יותר. וכדי שהוא ימשיך לפרנס אותה, תקנו חכמים שמציאתה לאביה. עוד למדנו במשנה שהאבא זכאי במעשה ידיה, בשכר שהיא מסתכרת במלאכתה של ביתו הקטנה או הנערה. שואלת הגמרא, מניין דורשים את זה מהפסוק? דאמר רבונה אמר בשם רב, מניין למדים שמעשה הבת נותנים אותם לאב, שנאמר, אומרת התורה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לשפחה. יש הקש בין ביתו לבין אמה. מה אמה? מעשה ידה כמובן לאדון, לרבה, אף בת, מעשה ידיה לאביה. שואלת הגמרא, מתי אדם יכול למכור את ביתו לאמה? רק כשהיא קטנה, אבל כשהיא נערה בגיל 12 ויום אחד, מביאה סימני נערות, יוצאת מהאדון. אז אם כן, אולי נאמר, ואימא, אולי נאמר, אנה מילי, הדברים האלה שמעשה ידיה של הבת לאביה, זה כשהיא קטנה, זה באותו זמן מזבן לה, הוא יכול למכור אותה. אבל כשהיא נערה, כשהיא כבר בת 12 ויום אחד, זה לא מעשה מזבן לה, שאין לו כבר את הזכות למכור אותה לאמה. אם כן, מאז והלאה, מעשה ידיה דידה הוו, מעשה ידיה היו שלה, מניין שגם בזמן שהיא נערה, מגיל 12 ויום אחד עד גיל 12 וחצי, מעשה ידיה של אביה. תרץ את הגמרא, מסתברא דאביה הוו, מסברה נראה שמעשה ידיה כשהיא נערה גם כן של אביה. דאי סלקא דתך, מעשה ידיה לאו לאביה, אם תרצה לומר שמעשה ידיה כשהיא נערה לא הולכים לאביה, הרי אלא הדה זכל לי רחמנה לאב למימסרי לחופה. יהיה קשה, התורה הרי נותנת זכות לאבא למסור את ביתו בשעה שהיא נערה לחופה. כמו שאומר הפסוק, את ביתי נתתי לאיש הזה. כותב רש"י, כל נתינות שבא במשמע. ואותו היום הרי אינה עושה מלאכה. באותו יום שהוא מוסר אותה לחופה. ואם כן, איך היא מעצה מסר לה? איך הוא יכול למסור אותה לחופה? אקה מבטל לה ממעשה ידיה. הרי באותו יום מפקיע ממנה את מעשה ידיה שמתבטלת ממלאכתה. אם הוא יכול לבטל אותה, זה אומר שמעשה ידיה הם שלו. דוחה הגמרא, פריך רב אחי. אולי תאמר, אימא, דאיב לה שכר פקעתה, באמת האבא ישלם לה השכר שהיא בטלה ממלאכתה באותו יום. אי נמי, אפשרות נוספת. דמסר לה בליליה, הוא מוסר אותה לחופה בלילה, שהוא לא זמן של מלאכה, יצא אדם לפועלו ולעבודתו, עדי ערב, אומר הפסוק. אפשרות שלישית, אינמי, דמסר לה בשבתות, וימים טובים, שזה ימים שאסורים במלאכה. אז עדיין אין הוכחה מאפשרותו למסור אותה לחופה, שמעשה ידיה שלה, כי יכול להיות שמוסר אותה לחופה בלי להפסיד אותה ממעשה ידיה. אלא אומרת הגמרא, קטנה, שאביה מקבל את השכר שלה, לא צריכה קרא, זה לא צריך פסוק, ודאי שהוא מקבל את מעשה ידיה. למה ודאי? השתא, כעת, הרי זבונה מזבן לה. התורה אומרת, כי ימכור איש את ביתו לאמה, מעשה ידיה מבית, וכי צריך לומר, שהיא מסתכרת שכר, שהשכר הזה יהיה לאביה, אלא זה שהפסוק אומר, כי ימכור איש את ביתו לאמה, שיש הקש בין ביתו לבין אמה, כי יצטריך קרא לנערה. על כוכך שהפסוק הזה לא נאמר על קטנה, אלא הוא נאמר על נערה. ואפילו שהפסוק הזה נאמר בקטנה, כי רק אז האבא יש לו זכות, כי ימכור איש את ביתו לאמה. אבל מכיוון שהמילה לאמה מיותרת, מספיק שיהיה כתוב איך ימכור איש את ביתו, האיתור הזה לא יכול להיות שהוא נאמר על קטנה, כי זה פשוט שמעשה ידיה. קודם כל מהאיתור הזה לומדים שכשהיא ביתו, היא כמו אמה לעניין זה שמעשה ידיה שלו. אבל לא צריך את זה בשביל קטנה, כי הרי הוא יכול למכור אותה לאמה כל שכן שמעשה ידיה שלו, אז לומדים מזה לנערה. כי יש כלל שאם ייתור אין צורך בו במקומו שהוא נכתב, לוקחים אותו לעניין ששם יש צורך באותו ייתור. וחכמים קיבלו מתי משתמשים עם המידה הזאת שהתורה נדרשת בה. במשנה למדנו שהאבא יכול להפיר נדרי ביתו, בהפרת נדריה. כשהיא נערה, יכול לומר לה אם היא נודרת נדר, אם הוא שמע באותו יום שהוא שמע, יכול לומר לה נדר מופר, ואז היא לא צריכה לשמור על הנדר. מניין לומדים שיש לו כוח להפר? דכתיב מפורש בפרשת הפרת נדרים, בנעוריה בימי הנערות של הבת, בית אביה, נמצאת ברשותו של אביה. במשנה למדנו שאדם שקיבל קידושין בשביל ביתו, קטנה או נערה, עד שהיא לא ניסית, עד שהיא לא נכנסת לחופה, היא עדיין ברשותו של אביה. ולכן, אם היא רק קיבלה קידושין, הרי החתונה זה שני שלבים. שלב ראשון זה קידושין, שלב שני זה חופה. אם היה רק את השלב הראשון של קידושין, היא עדיין, כל מן שקטנה או נערה, ברשות אביה. אז אפילו שהיא כבר קיבלה קידושין, כשרוצים לתת לה גט, מוסרים את הגט לאביה. הוא מקבל את גיטה. כמובן, כל זה מדובר שהיא לא נכנסה לחופה. אבל אם היא כבר נכנסה לחופה, היא יוצאת מרשות אביה. שואלת הגמרא, מנהלן שעדיין אביה מקבלת גיטה, דכתיב בפרשת גט, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. יש הקש בין היציאה לבין הקידושין למישהו אחר. התקוש יציאה להוויה. כמו שקידושין, האבא מקבל קידושיה, ככה גם את הגט, האבא מקבל. במשנה למדנו שאם הבת, אפילו שבת 12, קיבלה ירושה. איך היא קיבלה ירושה? אבא של אמא שלה נפטר, ולא היה לו בנים, אז אמא שלה ירשה אותו, והיא כעת יורשת את אמא שלה. אז אם כן יש לאותה בת ירושה, זה שלה, לא של אביה. האבא אינו אוכל פירות של אותה ירושה בחייה של ביתו. כמובן שאם היא מתה, הוא יורש אותה. מביאה הגמרא שיש בזה דעה נוספת, תנו רבנן. לפי דעת התנא הראשון, זו הדעה שלמדנו במשנה, האב אינו אוכל פירות בחיי ביתו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, האב אוכל פירות בנכסי ביתו מירושה שהיא קיבלה מאמא. במייקה מפלגי, מה הטעמים של הוויכוח? התנא של המשנה והתנקם של הברייתא סבר, שהאבא לא יכול לקבל פירות מנכסיה של ביתו, כי בשלמה, כשהיא מתחתנת, הבעל אוכל פירות מהנכסים שלה, שמשלה, שהגוף הנכסים של האישה והפירות הם של הבעל, תקינו לי רבנן פיירי, זו תקנה שחכמים תקנו שהבעל יאכל פירות מהנכסים שלה. וזה בגלל סיבה מיוחדת. מה הסיבה? תקנו שהבעל אוכל פירות מהנכסים של אשתו, כדי שאם היא תיפול חלילה בשבי, הוא יפדה אותה מממונו. דאם כן, אם תאמר שהוא לא יאכל פירות, הבעל ממנע ולא פריק. אם היא תיפול חלילה בשבי, הוא ימנע מלפדות אותה. תקנו חכמים שבתמורה לזה שהוא מחויב לפדות אותה אם היא נופלת בשבי, הוא יקבל פירות מהנכסים שלה. אבל כל הטעם הזה שייך לגבי הבעל, אבל לא לגבי האבא. אל האב, מה יקל למימר? איזה טעם יש לומר? שיקבל פירות, כי אם הוא לא יקבל פירות, זה ממנע ולא פריק, הוא ימנע מלפדות אותה אם היא טיפול בשבי, בלאו הכי פריק לה, גם בלי לקבל את הסכום של הפירות של נכסיה, הוא יפדה אותה. לא חוששים שהוא יניח אותה בשבי. זה דעת התנא הראשון. רבי יוסי ברבי יהודה שטוען שכן צריך לתת לאבא לאכול פירות מנכסיה. סבר, אב נמי ממנע ולא פריק, האבא גם כן, אם לא ייתנו לו פירות של נכסיה, הוא ימנע מלפדות אותה אם היא טיפול בשבי. כי האבא יחשוב, סבר, כיס הנקיטה אלווה. הרי יש לה כיס של מאות, אוצר מהרווחים של הפירות, מהנכסים, שאני לא נהנתי מהפירות האלה, מהאוצר הזה. היא שמרה, אז יש לה מאות, עם המאות האלה שתבדה את עצמה. תזילי ותפרוק נפשה, שתלך ותפדה את עצמה. כדי שלא תצא התקלה הזאת, שלא ירצו לפדות אותה, תקנו חכמים שהפירות כן ילכו לאבא כדי שבכל מקרה יפדה אותה. במשנה למדנו אחרי שהמשנה הביאה את הרשימה של הזכויות שיש לאבא בביתו, אומרת המשנה שברגע שהיא מתחתנת אותה בת, ניסית, יתר עליו הבעל. הבעל מקבל זכויות, את הזכויות שהאבא קיבל, ויש לו כעת יותר זכויות. איזה? שהוא אוכל פירות מהנכסים שלה בחייה וכו'. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. אבא שמחתן את ביתו, הוא רוצה לתת לה מתנות לכבוד החתונה. בדרך כלל, הבעל מתחייב בכתובה שכל הדברים שאשתו הכניסה בזמן החתונה, אם הוא יגרש אותה או שהיא תתאלמן ממנו, היא תקבל את הנכסים שלה. אבל אם היא תמות בחייו, הוא יורש אותה. בדרך כלל, הבעל מתחייב בחתונה. הרי יש את השני שלבים. שלב ראשון זה הקידושין, הרי את מקודשת לי וכולי. שלב השני זה הנישואין, מה שאנחנו עושים בחופה, מה שבא לוקח את אשתו מבית אביה לביתו. בדרך כלל ההתחייבות של הבעל להחזיר זה בנישואין. כאן מדובר שכתב לה הבעל בכתובה שהוא מתחייב אם היא תתאלמן או תתגרש, להחזיר לה את הנדוניה שמביאה מבית אביה, מתחייב לה את זה בכתובה. הוא כתב לה את זה כבר מן האירוסין. ככה כותב רש"י. על הפירות, או על הבגדים, כסות וכלים, מטלטלים, שיבואו עם מבית אביה לבית בעלה. ובין האירוסין לנישואין, הקלה מתה. לא זכה הבעל בדברים הללו. אפילו שזה כבר כתוב בכתובה, לפי תנא קמא, הבעל לא זוכה באותם דברים, באותה נדוניה. האבא לא התכוון לתת לו את זה, אלא אם כן יהיה נישואין. משום רבי נתן אמרו, שמכיוון שהחתן כבר כתב את זה בכתובה בזמן האירוסין, זכה הבעל בדברים הללו גם לפני הנישואין. זאת אומרת, יש ויכוח על כל אותם מתנות שהאבא נתן לביתו לכבוד החתונה. ובמקרה הזה הבעל גם התחייב כבר בכתובה שאם היא תתאלמן או תתגרש, הוא יחזיר לה את זה. כל אותם המתנות, האם האבא מתכוון לתת אותם לביתו כבר באירוסין או רק בנישואין? מביאה הגמרא לימה, אולי נאמר, שהוויכוח כאן בברייתא בין החכמים לבין רבי נתן, הוויכוח שלהם זה בוויכוח בפלוגתא דרבי אלעזר בן עזריה ורבנן כמפלגי. שהוויכוח בין רבי אלעזר ורבנן, מתי האישה זוכה בהתחייבות שהבעל מתחייב להוסיף לה בכתובה. כל בעל שמתחתן עם אישה, תקנו שהוא צריך לתת את הכתובה, מתחייב לכתובה. זאת אומרת, שאם היא מתגרשת או מתאלמנת, הוא נותן לה או מנה 100 זוז אם היא לא בתולה, או אם היא בתולה 200 זוז. זה תקנה שתקנו חכמים, והבעל מוסיף לה מעצמו עוד סכום בכתובה. השאלה היא מתי האישה זוכה בתוספת של הכתובה. זאת אומרת, יש כאן כרגע נושא הפוך. הוויכוח בין חכמים לבין רבי נתן בברייתא שכעת קראנו, זה היה לגבי מתי הבעל זוכה במה שהאישה מביאה. כאן יש להם ויכוח בין רבי אלעזר בן עזריה וחכמים, מתי האישה זוכה בהתחייבות שהבעל מתחייב לה בכתובה. דתנן. אישה שהתקדשה או ניסית, ולאחר מכן נתארמלה, התאלמנה או נתגרשה. בין אם היא התאלמנה או התגרשה מן הנישואין אחרי שניסית, בין אם היא התגרשה או התאלמנה מן האירוסין אחרי שרק התקדשה. האישה גובה לפי דעת חכמים לא רק את העיקר הכתובה של או מנה או 200, אלא את הכל, גם את התוספת. לפי דעת חכמים, היא זוכה כבר מזמן האירוסין בכתובה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא, את התוספת היא זוכה רק מן הנישואין. ולכן אם היא התאלמנה או התגרשה מן הנישואין, גובה את הכל. אבל אם התגרשה או התאלמנה רק אחרי האירוסין, מן האירוסין, אז אמנם את העיקר הכתובה של בתולה שגובה 200 ואלמנה מנה, היא אמנם גובה כבר מהאירוסין. כי זה תקנה שתקנו חכמים, וזה כבר התחייבות מזמן האירוסין. אבל את התוספת, הבעל לא מתחייב לתת לה, אלא רק מזמן הנישואין. זאת אומרת, יש לנו כאן ויכוח בין רבי אלעזר ובין עזריה ורבנן, מתי האישה זוכה בתוספת של הכתובה? האם בזמן האירוסין או בזמן הנישואין? לפי חכמים כבר מהאירוסין, לפי רבי אלעזר בן עזריה, רק מהנישואין, משום שהוא לא כתב לה את התוספת בכתובה, אלא על מנת לכונסה בשביל הנישואין. אבל מכיוון שבסוף הוא לא הספיק לשאת אותה, לכן היא לא גובה מהנכסים שלו את התוספת של הכתובה. אולי נאמר שהוויכוח הזה, זה אותו ויכוח כמו חכמים ורבי נתן. חכמים בברייתא הראשונה, שלפי דעתם, הבעל לא זוכה בנדוניה שאבא הכניס לביתו, אם הוא לא הספיק לשאת אותה. הם סוברים כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שאומר שהאישה לא זוכה בתוספת כתובה לפני הנישואין. זאת אומרת, הבעל לא זוכה בשל האישה, והאישה לא זוכה בשל הבעל, אלא מזמן הנישואין. ורבי נתן בברייתא, מאן דאמר זכה, שכבר מהאירוסין הבעל זוכה בנדוניה של אשתו, הוא יסבור כמו דעת רבנן, שהאישה גם זוכה בתוספת כתובה כבר מהאירוסין. דוחה הגמרא לא. הוויכוח בין חכמים ורבי נתן לעניין אם הבעל זכה בנדוניה של אשתו, לא תלויה בוויכוח בין חכמים לבין רבי אלעזר בן עזריה, מתי האישה זוכה בתוספת של הכתובה. כי אפשר לומר שבין חכמים ובין רבי נתן דקו לאלמה כרבי אלעזר בן עזריה, שאומר שהאישה זוכה בכתובה, בתוספת כתובה, רק מהנישואין. וכל הוויכוח על הבעל מתי הוא זוכה. מאן דאמר לא זכה עד הנישואין, הוא ממש סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה. כמו שהבעל לא מוסיף את התוספת אלא על מנת לכונסה, ככה גם האבא לא נותן את הנדון לביתו, וממילא שהבעל יירש אלא מזמן הנישואין. ורבי נתן, מאן דאמר שהבעל כן זכה בנדוניה שהאבא הכניס לביתו, אפילו שהוא רק הרס אותה, הוא גם סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה. כי עד כאן לא קמה רבי אלעזר בן עזריה, אלא במה שהבעל מתחייב לתת מדידי ממנו אליה, לדידה, בתוספת כתובה. זה שלא כתב לה אל על מנת לכונסה, כל מה שהוא מתחייב לה, תוספת כתובה, זה רק על מנת לשאת אותה. אבל מה שהאבא נותן מדידה לדידי מהקלה לחתן בנדוניה, אפילו רבי אלעזר בן עזריה מודה שהוא כן זוכה. למה? כי כל מה שהאבא נתן לביתו זה משום מחתוני הוא. מחמת החיבה לחתן, והתחתני לו. בזמן הקידושין הוא נעשה חתן שלו. האבא של הכלה נתן לחתן את כל הנדוניה, מחמת השמחה שהוא רצה לקחת אותו לחתן. הוא זכה להיות חתן כבר מזמן הקידושין, ואם כן מאז הוא כבר זכה בזה. כעת אנחנו עוברים לעסוק בהתחייבויות שהבעל מתחייב לאשתו. הבעל חייב במזונותיה, ואם היא נופלת בשבי הוא חייב לפדות אותה, ולעסוק בקבורתה וכו'. למה הבעל מחויב בכל אותם התחייבויות? תנו רבנן ברייתא. חכמים תקנו שהבעל מחויב במזונותיה של אשתו תחת מעשה ידיה, על זה שהוא זוכה במעשה ידיה שהיא מסתכרת. והסיבה שהוא מתחייב לטפל בקבורתה תחת כתובתה, משום שהוא זוכה, מה זאת אומרת כתובתה? בדרך כלל כתובה זה הבעל נותן לאישה. כאן כתובתה זה הכוונה שבתוך הכתובה הרי רושמים את כל הדברים שהאבא של הכלה הביא לחתונה, ואז הבעל מקבל את זה, וכל זמן שהם נשואים אז הוא אוכל פירות, והוא נהנה מן הדברים האלה, ואם אשתו מתה בחייו לו עלינו, אז הוא גם יורש אותה. אז בגלל שהוא מקבל את כל אותה כתובה, הוא מתחייב לטפל בקבורתה. ממשיכה הברייתא, לפיכך, משום... מה? לפיכך בעל אוכל פירות. מה זה הפירות האלה? מהשוק. מדברים פה על נכסים של האישה. כל מיני נכסים שלא כתובים בכתובה. כל מיני ירושות שיורשת, שהנכסים שייכים לאישה. והבעל אוכל מהפירות של אותם נכסים. לפיכך, למה? מה זה קשור למה שאמרנו קודם? פירות מאן דכר שמיים. מה היה מוזכר בברייתא עד עכשיו, שהברייתא פתאום אומרת, לכן הבעל אוכל פירות. ואומרת הגמרא, חסורי מחסרא ואחי קטני. הברייתא חסר איזה דין שלא כתוב, וכך צריך לשנות את דברי הברייתא. כמו שאמרנו, הברייתא פותחת שתקנו שהבעל נותן את מזונותיה של אשתו, בגלל שהוא מקבל את מעשה ידיה, תחת מעשה ידיה, והוא מחויב לפדות אותה אם היא נופלת בשבי פרקונה, תחת פירות, בגלל שזיכו אותו שהוא יכול לאכול פירות, מנכסי מילוג. זה כבר דבר שלא ראינו מקודם בברייתא, זה תוספת. שהסיבה שהוא צריך לפדות אותה זה בגלל שהוא אוכל פירות מהנכסים שלה, שלא כתובים בכתובה. וכן, מה שכבר ראינו בברייתא הקודמת, הוא קבורתה, הסיבה שצריך לטפל בקבורתה, תחת כתובתה, כי הוא יורש את כל אותם דברים שהביאה בזמן הנישואין ורשומים בכתובה. ומכיוון שהבעל מתחייב לפדות את אשתו אם היא נופלת בשבי, למה? כי הוא אוכל פירות מהנכסים שלה, לפיכך בעל אוכל פירות. שואלת הגמרא, מה היא לפיכך? אתה אמרת ש... תקנו שהוא צריך לבדות אותה כי הוא אוכל פירות. מה פירוש לפיכך? בעל אוכל פירות. תרצת הגמרא, מה עוד אתם? היית יכול לומר, מיכל לא נכלינו. אל תעשי טובות לבעלך, אל תתני לו את הקצת פירות מהנכסים, והוא לא יאכל פירות. אלא מה? בשמה נותנים לו לאכול פירות, כדי שהוא יהיה מחויב לבדות אותה אם היא נופלת בשבי? במקום זה, תמכור את הפירות, ואת התמורה, את הערך שלהם, תשמור, אנוכי ננחינו הוא. ויהיה לו מאיפה לקחת כסף, לבדות אותה אם היא טיפול בשבי. די אם כן, כי אם הבעל יאכל את הפירות, לא יישאר זכר מהכסף הזה. ואם כן, אולי נחשוש, שמה כשטיפול בשבי ויעלה מאוד הרבה כסף לבדות אותה, ממנה ולא פריק, הוא ימנה ולא יפדה אותה. כי הוא כבר גמר לאכול את הפירות. כמה שמלן? לכם למד אותנו הברייתא, דעה עדיפה, עדיף שהוא יאכל פירות והוא ייהנה מזה, כי אם הוא לא יאכל את הפירות, אלא תשמור את הכסף מהפירות בשביל לפדות אותה, זמנין דלא מעלו, יכול להיות שקצת כסף מהפירות לא יספיקו בשביל הסכום המפולפל שאותם רשעים שבאים ידרשו בשביל לפדות אותה. אבל אם תגיד לו שיכול לאכול פירות כמה שהוא רוצה וכמה שייצא, ותמורת זה הוא מתחייב בסכום לא מוגבל, הוא פריק למדידי, יכול להיות שבסופו של דבר הוא יאכל פחות פירות והוא ישלם יותר בשביל לבדות אותה. כי זה לא הולך שקל מול שקל. הוא אוכל פירות כמה שהוא אוכל והוא פודה אותה כמה שזה יעלה. שואלת הגמרא, תקנו מזונותיה במקום מעשי ידיה, קבורתה במקום כתובתה, ופדיונה מהשבי במקום הפירות שהוא אוכל. בהיפוכנה, אולי נאמר הפוך, שתקנו למשל מזונות בגלל הפירות מנכסי מילוג, וחייב לפדות אותה במקום מעשה ידיה. ואז ההבדל ההלכתי, שכשאנחנו אומרים שחכמים תקנו שהוא צריך לפרנס אותה במקום שהוא מקבל את מעשה ידיה, יכולה לומר לו, תודה רבה, אני מסתכרת כל כך הרבה, אני מוותרת, אל תפרנס אותי, ואני כבר אסתדר לבד עם השכר שאני מסתכרת. ויכולה לומר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, אל תיתן לי מזונות, ואני לא רוצה לפרנס אותך מהשכר שאני מקבלת. אבל זה דווקא עם מזונותיה במקום מעשה ידיה. אבל אם למשל מזונותיה היא מקבלת בשביל פדיונה, אז היא לא יכולה לומר לו, איני ניזונת ואיני עושה, כי המזונות, המזונות את מקבלת בגלל סיבה אחרת. הסיבה שאני מקבל את השכר של העבודה שלך, זה בגלל שאני הולך לפדות אותך אם יצטרכו, וזה אנחנו לא יודעים כמה כסף זה יעלה. אז היא לא תוכל לומר לו, איני מה? איני ניזונת ואיני עושה, זה שאת מקבלת מזונות, זה לא בגלל שאת מביאה את השכר שלך. אז, ואז אם כן, היא לא תוכל לומר את זה. אבל בפועל היא כן יכולה לומר את זה, כי כן תקנו לה מזונות במקום מעשה ידיה. אמר הבעיה, הסיבה שאת המזונות הוא נותן במקום מעשה ידיה, כי תקנו מצוי למצוי. חכמים תקנו שדבר שמצוי שהיא מכניסה, תמורת דבר שמצוי שהוא נותן לה. מזונות זה דבר מצוי, ו... מלאכה זה, מעשה ידה זה גם כן דבר מצוי. ומה שתקנו, שהבעל אוכל פירות, ותמורת זה הוא צריך לבדות את הדבר שאינו מצוי, לשאינו מצוי. לא כל כך מצוי שאישה נשואה יש לה נכסים משלה, שהבעל אוכל מהם פירות. וזה לא כל כך מצוי שתיפול בשבי ויצטרכו לבדות אותה. לכן תקנו דבר שאינו מצוי, תמורת דבר שאינו מצוי. נשאלת השאלה, הבעל מחויב במזונותיה של אשתו כתקנת חכמים, שחכמים תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה? משמע שכל הסיבה שאדם צריך לתת מזונות לאשתו זה תקנה מדרבנן. אמר רבה, יש בזה דעה נוספת. והי תנה, תנה של הברייתא הבאה סבר, מזונות מדאורייתא. התורה מחייבת את הבעל לשלם מזונות לאשתו. דתניא, הפסוק אומר, אמנם זה מדבר על אדון שבא לקחת אמה עברייה ולהתחתן איתה, כתוב שהוא חייב לתת לה את הדברים החשובים, הדברים הבסיסיים, שעירה, כסותה ועונתה לא יגרע. מה זה שעירה? אלו מזונות שהוא חייב לפרנס אותה. מי אמר ששערה זה מזונות? וכן הוא אומר, ואשר אכלו שער עמי. שומר פסוק במיכה. שער זה כינוי למזון. מה זה כסות? כסותה זה בגדים, כמשמעו, זה הפירוש הפשוט. עונתה, זונה אמורה בתורה. מצוות עונה. וכן הוא אומר, לבן אומר ליעקב, הוא השביע אותו, אם תענה את בנותיי. שלא ימנע מהם מצוות עונה. בכל אופן רואים מכאן שאת תנא של הברייתא כאן סובר ששעירה זה מזונות שהבעל מחויב מהתורה לתת מזונות. זה לא איזה תקנה של חכמים. גם רבי אלעזר אומר שהמזונות הוא חייב לתת לה מהתורה. כי לפי דעתו מתחייב בכמה דברים. הוא סובר שהפירוש למשל של שעירה זה לא הכוונה למזונות, אלא דווקא זו עונה. וכן הוא אומר, איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. זאת אומרת שזה משמע מלשון עונה. כסותה זה גם הוא מסכים עם דעת התנא הקודם כמשמעו שזה בגדים. לפי דעתו עונתה אלו דווקא מזונות. זאת אומרת הוא סובר כמו התנא הקודם בהתחייבויות, רק הוא מפרש אחרת מהתנא הקודם. התנא הקודם פירש שאירה מזונות ועונתה מצוות עונה, הוא מפרש להפך, שאירה זה מצוות עונה, ועונתה אלו מזונות, וכן הוא אומר, ויענך וירעיבך. זאת אומרת שהלשון עונה זה לשון עינוי, ומה זה עינוי? ממה אדם מתענה כמו תענית? מעניין של מזון. זאת אומרת, שהוא מחויב לה במזונות. רבי אליעזר בן יעקב אומר, חידוש עצום, שאירה, כסותה ועונתה זה לא שלושה דברים. זה דבר אחד, זה הכל כסותה, זה הכל בגדים. רק מה זה שאירה כסותה? כשאתה נותן לה בגדים, אל תיתן לה בגדים שלא מתאימים עליה, אלא לפום שאירה תן כסותה, לפי בשרה. כמו שהפסוק אומר, ואכלו שאר עמי, רשי על הפסוק שם מפרש, שזה הכוונה בשר עמי. זאת אומרת, שאר זה בשר. לפום בשרה, לפי אם היא בעלת בשר, תן כסותה. שלא ייתן לה בגדים שלא מתאימים לה. לא בגדים של ילדה לזקנה, ולא בגדים של זקנה לילדה. רש"י נותן דוגמה. זקנה צריכה בגדים יותר קלים. קשה לה לסחוב בגדים כבדים ורחבים. ודווקא ילדה כן צריכה בגדים רחבים. בגדים יותר כבדים, יש רש"י מתבטא, להתנאות בהם. אז שלא ייתן לא בגדים של ילדה לזקנה ולא בגדים של זקנה לילדה. אז זה שאירה כסותה, מה זה כסותה ועונתה? זה תלוי לפי עונת השנה, לפי המזג אוויר. לפום עונתה תן כסותה. שלא ייתן בגדים חדשים בימות החמה. כשהיו קונים בזמנה בגדים חדשים, לא היה בגדים של הקיץ, בגדים של החורף. זה היה אותם בגדים, רק בקיץ היו לוקחים בגדים כבר שחוקים, שעברו הרבה כביסה והרבה שימוש, שהם כבר קצת יותר שחוקים והם פחות עבים וכבדים. ובחורף, כשקר, לקחו בגדים חדשים שהם עדיין עבים יותר ועדיין לא שחוקים. אז שלא ייתן בגדים חדשים בימות החמה, שזה מאוד מחמם, ולא בגדים שחוקים בימות הגשמים, שזה לא מספיק מחמם. לפי העונה, כך צריך לתת לבגדים. תעני רב יוסף, מה שכתוב שאירה בפסוק זה קירוב בשר, כמו שאמרנו, שאר עמי זה בשר עמי. שלא ינהג במנהג פרסיים שמשמשים מיטותיהם בלבושיהם. מסייע לי, לרב הונה. הברית הזאת היא ראיה לרב הונה, דאמר רב הונה, בעל שאומר אי אפשי לשמש, אלא אני בבגדי והיא בבגדה, יוציא, חייב, יכולה לחייב אותו בגט, וחייב לשלם כתובה, נותן כתובה, ועד כאן דף ממזיין.